ערב טוב לכולם, כאן גלעד אלפר בפרק ה-22 של הפודקאסט 3 בריבוע, יום ה-18 ליולי 2023, למקרה שהדורות הבאים יקשיבו לשיחות האלה. אני מאוד שמח לארח הפעם את אביר קארה. אביר קארה, אני מניח שכולם מכירים, אבל בשביל הקטע אני אתן את הביוגרפיה. בכל מקרה, נשוי ללידן, אבא של אלרועי ואלה, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה, יושב ראש מפלגת חופש כלכלי, המפלגה שכמובן אני רצתי בה עם אביר בבחירות האחרונות, יזם עסקי, מנכ"ל הקרן למען העצמאים ומייסד תנועת אני שולמן, שזה מן הסתם הסיבה שכולנו בסופו של דבר מכירים את אביר. אז אביר, דבר ראשון, תודה רבה
שאתה... רגע, אבל שכחת שאני גם לא מלכת אנגליה. את זה היית צריך להוסיף.
כן, אתה יודע, אני החלטתי לא לקרוא את זה, כי... כי אני חושב שאנשים יודעים.
כן.
חוץ מזה, אתה גם עוד לא הרבה דברים.
נכון, נכון, נכון.
אגב, זה טוב שאתה לא מלכת האנגליה. מלכת האנגליה כבר לא בחיים.
אתה יודע, מישהו יום אחד, כשאני אמרתי בחדשות פעם אחת שאני לא מלכת אנגליה, אז הציוץ בטוויטר שהכי צחיק אותי, היה שפיליפ הנסיך אומר אביר קארה לא אמא שלי. אז קיבלנו הודעה גם מבית המלוכה. מה נשמע, גלעד?
טוב, הוא צודק, הוא צודק. תשמע, אני מצוין, החיים ממשיכים, ואתה יודע, אני עובד בדברים שלי, כמו שאמרתי, הכל זז, אבל כמובן שאני מאוכזב, וכמובן שהמדינה בבירור הולכת לכיוון לא טוב, בין אם אתה מאמין ברפורמה, ובין אם אתה לא מאמין ברפורמה, זה כמעט... לא רוצה להגיד שזה לא רלוונטי, זה רלוונטי מאוד, אבל בלי קשר המדינה לא הולכת לכיוונים טובים, ואני חושב שאני ואתה לא אוהבים במיוחד את הממשלה הזו, אם כי אולי מסיבות טיפה שונות. אבל בוא נתחיל באמת עם הסערה זוטה שפרצה סביבך, נדמה לי שלשום, אם תוכל להסביר בקצרה מה זה הקטע הזה של ההצבעה הכפולה, ולמה הכנסת נראה שרודפת אותך בהתלהבות שנראית לא כל כך פרופורציונלית לעבירה, או לפחות ככה זה נראה.
טוב, קודם כל אני מקווה שזה לא, זה לא רדיפה, כן? אני חושב ש... תראה, בסוף אני ישבתי בכנסת, לידי ישבה חברת הכנסת עידית סילמן, היא הייתה אחראית על ההצבעות, היא הייתה יושבת ראש הקואליציה, צעקה לכולם להצביע, ומיד כשהיא התיישבה במקום, אני בשנייה של חוסר תשומת לב, לחצתי אצלה במסך, כי ראיתי את השניות אצלה ירדות ללמטה, היא ישבה ממש לידי. ובאותו רגע אמרתי לה, "We eat it", לחצתי במקומך, זה קרה בדיוק באותה שנייה. צריך לי להבין שלי, להביר, אני ילד עם בעיות של קשב וריכוז מאוד מאוד קשות. כשאתה מגיע אליי הביתה, אתה יכול לפעמים למצוא את התעודת זהות במקרר, ואת הדלת של הביתה אני לפעמים מנסה לפתוח עם השלט של האוטו. וזה דברים שקורים לי, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים שמכירים אותי גם מתחברים לעניין הזה, שהרבה מאוד דברים מסביבי יכולים לקרות קצת שונה. אתה בעצמך מכיר אותי, אתה יודע שאצלי הכל קורה מהר, יש לי יכולת להתנתק מהעולם ויכולת לא לשים לב תמיד לדברים שקורים מסביבי. אבל שום דבר הוא לא תירוץ, אני לחצתי ובאותו רגע התרעתי על כך. זה מאוד מאוד דומה, ממש רואים את השניות שם 3, 2, 1, ורואים אותי אומר מיקי, 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 הצבעתי פעמיים, הצבעתי במקומה, הוא אומר זה יספר, גם לא היה הצבעה כפולה, משום שמיד זה נספר, זאת אומרת שבאותו רגע זה נספר ההצבעה, אז לא הייתה הצבעה כפולה, הספירה תוקנה, ושם זה היה צריך להסתיים, אבל בתוך הסערה הזאת של אופוזיציה, קואליציה ושיח לא מהותי, חברי האופוזיציה דאז, חבר הכנסת דוד אמסלם, החליט שהוא הולך לבגץ, הוא שכל הזמן נגד בגץ, ובגץ של הצפונבונים ושל האשכנזים, הגיש בגץ נגד הבחור הכי אשכנזי בכנסת, ואחרי זה גם הגיש תלונה במשטרה, הוא ושלמה קרעי, והתלונה במשטרה הזאת הפכה את זה למשהו שצריך עוד להתפתח, הם היו חייבים לחקור, חקרו אותי במשטרה, האמת חקירה, אני מוכרח לומר שאני די צחקתי, כי במשך 4 שעות חקרים אדם שאומר, אני לחצתי, אני עזיתי את הטעות, הודעתי על זה באותו רגע, יש לכם את כל הצילום, וחקרו וניסו לשאול את השאלות מכל הכיוונים, כאילו מה הם יוציאו מהעד, כן? העד אומר שהוא יצביע. אני, לצערי, אני חושב שיש פה איזושהי מוטיבציה שגויה של הפרקליטות, ואני חושב שהם טועים, שהם עושים טעות בעצם ההגשה. אני לא חושב שזה יכול להתפתח מעבר למה שזה התפתח. אני מקווה שזה יסתיים בשימוע. אם לא, למרות שיש לי, שבאמת אני לא חושב שמישהו עושה לי דווקא, גם אם לא וגם אם כן, א', זאת הייתה טעות שלי, אני לוקח את מלוא אחריות, לא מחפש להשאים אף אחד, הייתה טעות שלי, מיד תיקנתי אותה, ויחד עם זאת אני חושב שדבר כזה לא יכול ללכת לאיזשהם כיוונים אחרים, זה יעבור כמו כל דבר, יש במדינה דברים הרבה יותר קשים שאנחנו צריכים לעבור אותם ביום יום, ואני חושב ביניהם, בין היתר, זה כל מה שקורה במדינה הזאת, ואני אגיד לך גלעד, בדרך לפה, אני נוסע על כביש 4, היום אני עובד בבני ברק, בבניין צ'מפיון מוטורס, ואנחנו עושים דברים מטורפים, אני חצי שנה, באמת נהנה מכל רגע באישי, כן? ברמה האישית המצב שלי מעולה, אני מרוויח אחלה כסף, אני עובד בחברה שנקראת אוקורה, שמתעסקת באמרת מטבע חוץ, שליחת כסף לחול, אבל גם הצלחנו לפתח, זו חברת פינטק, שהצליחה לפתח מוח שסורק את השוק בזמן אמת, ויודע להציע הגנות ללקוחות שלנו. יש לנו 1,500 יבואנים, אנחנו מתחרים בבנקים, אני מאוד נהנה מהעבודה שלי. ביום ראשון כשיצאתי מהעבודה על כביש 4, נסעתי ברכב, דיברתי עם ברק הרשקוביץ בטלפון, פתאום אני שומע בום, מסתכל אחורה, חשבתי שמישהו נכנס בי, עוד איזה 10 שניות אני נוסע, אני מסתכל, אני רואה שנשברה לי השמשה, מישהו זרק על האבן. ירדתי מהרכב, התקשרתי למשטרה, כמובן, שוטר לא הגיע, אמר לי בטלפון, אתה יכול להגיד תלונה במשטרה, לא הבנתי מאיפה נזרקה האבן, מעבר לגדר, על כביש 4, בדרך שם מצומת קוקה קולה לפנייה של גבעת שאול בני ברק. כביש 4, אמצע היום, לא בערערה, לא אצלנו פה ליד הבית, אני גר בהתיישבות, באמצע גוש דן, הייתי בטוח שאולי זה איזושהי טעות ולא קרה כלום, והיום אני נוסע באותו כביש, אני רואה שריפה, אחרי השריפה הזאת שאני רואה שם, אני רואה אופנוען שירד מהרכב, לידו רכב כיבוי, והאופנוען מספר לי שנזרק עליו אבן בדיוק מאותו מקום, פגע לו בראש, יכל להרוג אותו דרך אגב, זה אופנוע, זה לא רכב, כמובן שמשטרה לא הגיעה, ואני חושב שהדבר הזה הוא משתלב לכל אותם דברים שקוראים לנו במדינה. אנחנו נמצאים במצב שבו כל דעלים גבר, שהכל יצא משליטה, שהכל ירד לחלוטין, זאת אומרת, ירדנו מהמציאות לחלוטין, ואני חושב שגם ילדים חרדים, האמת שלא נראה לי שהם מבינים את חומרת המעשה, מצטרפים לאותו מעגל מוסט, לאותו מעגל אלים, שממלא את הוואקום הזה השלטוני, שנוצר ומייצר פה איזושהי פריקת עול, וזה לא רק בשכונות החרדיות, זה פשוט בכל מקום, וזה לא שאני אומר את זה בגנות החרדים, אני לא חושב שהם הסיבה, אני חושב שהם תוצאה. חלק מהסיבות הם ממה שקורה בשיח הציבורי במדינת ישראל, שוב פעם משטרה ושוב פעם לא עונים, אני חושב שמי שצופה בנו עכשיו וגם אתה שנמצא פה, בסוף אנחנו האזרח הקטן, שזה אתה, שזה אני, שזה כל מי ששומע אותנו את הדברים האלה, זה אותו אופנוען שהיום פגשתי בכביש, אנחנו מבחינת הממשלה הזאת, וזאת התחושה שלי, יכולים ללכת להזזל, כן, אנחנו סוג של נפולת נמושות, שבסוף אנחנו משעממים אותם. אני חושב שזאת הרגשה שלי, יחד עם הרבה מאוד אנשים. עכשיו, לי היו הרבה מאוד תקוות. אתה היית אצלי בבית בהדלקת נר חנוכה, אתה זוכר, נכון? היית אצלי בבית בהדלקת נר חנוכה ראשון. עשינו תפילה, עשינו תפילה להצלחת הממשלה, להצלחת שריה, להצלחת יועציה. הלוואי שממשלת ישראל תתעשת. אני רוצה לתמוך בה. זה ממשלת ימין על מלא. ייחלנו לדבר הזה הרבה מאוד שנים. לצערי, כל הדברים שאנחנו, אתה ואני, רוצים, לא קורים, אתה יודע, זה המצב שאנחנו מרגישים בו. אז ברמה האישית אני מצוין, ברמה הלאומית מאוד מאוד קשה לי מכל הבחינות, כמובן מהבחינה הכלכלית, אבל מהבחינה הכלכלית של המדינה, כן? אבל סך הכל באישי מרוצה. סורי על הפתיח.
בסדר. לא, 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 הפתיח הזה הוא מעניין, מכיוון שאתה מדבר על זה שהמשטרה לא מגיעה, המשטרה עונה לטלפון, אבל לא באמת מגיעה, וזה מעניין, כי היה להם 4 שעות לתחקר אותך על ההצבעה הכפולה הזו, וגם יש להם מן הסתם מספיק כוח אדם ומספיק זמן ומספיק אנרגיה וחשק להמשיך לנסות לתפוס קנאביס. אני בדיוק קורא, 2,000 קילוגרמים של קנאביס התגלו בשטח חקלאי, ומסתבר, אני קראתי במגזין cannabis.com שהשנה תופסים יותר קנאביס מאשר אי פעם, אם כי אני צריך לומר שזה לאו דווקא אומר שהמשטרה מתאמצת יותר או מצליחה יותר, אולי זה פשוט אומר שיש הרבה יותר קנאביס במדינה. אבל כך או אחרת זה מעניין שהתשומת לב של המשטרה הולכת על דברים שלא קשורים לביטחון היומיומי הקונבנציונלי, הרגיל, המאוד בנאלי של אזרחי ישראל. כלומר, קנאביס יש להם זמן. לתחקר איזה אביר קארה 4 שעות על הצבעה כפולה שהוא הודע שהוא הצביע
הצבעה כפולה. שהוא דיווח, אם אולי היה מדווח לא היה להם...
כן, כן.
אם לא היה מדווח לא היה להם.
זה, כן. זה סבבה. אבל מישהו זורק עליך אבן באמצע הכביש, ולזה המשטרה, לא יודע, לא מעניין אותה, אין לה כוח אדם, אני לא יודע בדיוק להסביר את זה. אבל זה נראה מאוד מוזר, אם כי זה נראה מוזר ברמה התיאורטית, ברמה המעשית, זה דבר אני חושב שקיים במדינה כבר הרבה זמן, כבר הרבה שנים. אבל בוא, אני לא רוצה לדבר יותר מדי, כי לא בשביל זה התכנסנו. בוא נדבר קצת על... הממשלה הזו מכהנת כבר חצי שנה, אני צודק? חצי שנה, שבעה חודשים, אולי קצת יותר, whatever. אז אני חושב שעבר מספיק זמן, שאולי תוכל לתת איזשהו סיכום קצר, קצר, של הכהונה שלך בממשלת בנט. בקיצור, מה למדת? מה בגדול הצלחת? מה לא הצלחת? מה החרטות שלך? ותנסה לעשות את הכל בשבע דקות.
תראה, אז אני מאוד מאוד, אני חושב קודם כל, שאנחנו הגענו לממשלה הקודמת אחרי תקופת הקורונה, מדינת ישראל הייתה ב-11.5% גירעון, שזה אומר 180 מיליארד שקל שהמדינה לבטה, לקחה הלוואות על חשבון הילדים שלנו, על חשבון העתיד שלנו. היינו אחרי שומר חומות, היה מצב לא פשוט בהקמת ממשלה, היינו 59 מול 61, זאת אומרת ימינה, עם הליכוד ועם כל גוש ימין, לא יכולה להרכיב ממשלה, היינו 59 מול 61, והיינו צריכים לקבל החלטה שהיא מאוד מאוד קשה, או שהולכים לעוד מערכת בחירות, או שיוצאים עוד פעם לבחירות, כי גדעון סער לא מוכן להשתתף, או שאנחנו מנסים לתקן טיפה את הכאוס. היינו אחרי שלושה סגרים, אחרי ארבע מערכות של בחירות, אחרי כיתוב וסינה שאנחנו רואים עכשיו, ועם כאוס ענק, אני לא יודע, אנשים פה זוכרים, המדינה עלתה בלהבות בשומר חומות, כן? נשרפו בלוד ובאקו, נשרפו בתי כנסת כמו בגרמניה 1930, זה היה פשוט הזוי, ואנחנו היינו צריכים לקבל החלטה, או שאנחנו מסייעים לראש ממשלה שלא מצליח להרכיב ממשלה חמש פעמים, מסיבותיו שלו. יש שאומרו נאשם בעבירות פליליות שלא מצליח להרכיב ממשלה, ויש שאומרו פוליטיקאי שפשוט עבד על כל השותפים שלו, שלא מסכימים ללכת איתו. אנחנו דווקא הסכמנו, זה לא היה מתוך המקום הזה, אבל הקמנו ממשלה. הממשלה הזאת העבירה תקציב, התקציב היה עמוס רפורמות, ואני חייב לספר לך גלעד, שאני חושב שיש הבדל עצום בין מה שעושה היום הממשלה, לבין מה שהיה אצלנו, כי אם אני מסתכל על הממשלה הנוכחית, הממשלה הזאת מתעסקת 24 שעות, כבר 7 חודשים, ברפורמה שיכול להיות, אני כבר אומר לך, אני תומך בחלקים נרחבים מהרפורמה המשפטית, שיכול להיות, זה כבר לא חשוב אם היא נכונה או לא, כן? אבל אני חושב שהדבר הזה, הרפורמה המשפטית, שאין קשר אם היא טובה או לא, אני חושב שעצם העובדה שחלק ענקי, יש פה חלק עצום, בעם הזה, ציבור שבעיניי, אני חושב שהוא אוהב את המדינה, שמתגייס, שמשרת, שעובד, שהוא מפחד, הוא חושש, ואני חושב שיש לו את כל הסיבות הנכונות באמת לחשוש, כי כשאתה שומע את דוד אמסלם מדבר, זה לא אותה רפורמה במערכת המשפט שאתה ואני מדברים עליה. אנחנו מדברים על דברים אחרים, אנחנו מדברים על קיצור עינוי הדין, שהמערכת תתעסק בדברים שראויים באמת, אנחנו מדברים על זה שיהיה פה באמת כמה שיותר משפט צדק, אנחנו מדברים גם על הוועדה למינוי שופטים, נראה לי שגם אתה ואני מסכימים שלא צריך לראות שם את נציגי לשכת עורכי הדין, וגם את עילת הסבירות צריך לצמצם. אני חושב שבזה אנחנו כמעט כולנו מסכימים, אבל מפה ועד המופע הזה של לנסות ולהביא את אותם חברים של דוד אמסלם מהכיבוי אש, ולשים אותם אחרי שיש להם עבירות משמעת חריגות, ולשים אותם כשהם חסרי כישורים, רק בגלל שהם חברים של ובוחרים בו למרכז הליכוד, לשים אותם בראש רשות החברות או בכל מיני צמתים כאלה, אני חושב זה מפחיד אותי ברמה האישית. כשהשיח בכנסת הוא נגד אשכנזים, הוא נגד צפונבונים, הוא שיח הדתי, אז הוא לא שיח שמקדם. ואני חושב שחצי מהציבור באמת מפחד מהממשלה הזאת ומפחד ממנה בצדק. לי חשוב להגיד פה שאני לא פסלתי את נתניהו במערכת הבחירות, אני לא פוסל את נתניהו גם היום, אני חושב שנתניהו הוא בהחלט הבעיה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אני לא פסלתי אותו ולא פוסל אותו. אני חושב שהוא פשוט היום שבוי בידי קבוצות קיצוניות, קבוצות לחץ ואינטרסנטים, ביניהם מפלגת ש"ס ויהדות התורה, ואני חושב שהתקציב שעבר עכשיו הוא סכנה קיומית למדינת ישראל. אני לא יודע אם הלך כמה רחוק הלכתי במילים הללו, אבל אני יכול לספר על העשייה שלנו. כשאני באתי להעביר את הרפורמה ברישוי עסקים, כשבאתי להעביר רפורמה במכון התקנים, שזה רפורמות שבמשך שנים היו תקועות, הרפורמה ברישוי עסקים, אנחנו לקחנו, אני אביר קרא, לקחתי סמכויות ממשרדים אחרים, אף משרד ממשלתי לא היה אמור לשתף עם זה פעולה, כן? לקחנו סמכות ממשרד לאיכות הסביבה, ממשרד הבריאות. מה עשינו שם בעצם? עד היום כל הרישיונות עסק במדינת ישראל נכתבים, המפרטים, הדרישות, נכתבים במשרדים השונים. כל משרד מביא את הדרישות שלו, אתה מקבל מחלוטה כזאת וצריך זה. אנחנו אמרנו לא, אני רוצה להקים רשות, לרשות רגולציה, להפחתת רגולציה, שבין יתר הסמכויות שלה תהיה ועדה לרישוי עסקים, ושהיא תכתוב את כל הדרישות, שמפרט של מסעדה שיש בו היום 70 עמודים, יהיה בו מחר מפרט של 4 עמודים, שכל בן אדם, כל ישראל, כל מי ששומע אותי עכשיו, יכול לראות את החומר ולהחליט אם הוא רוצה להקים מסעדה או לא. זה הכי גיוני, נכון? וכשאתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה רואה שכשאני ישבתי מול תמר זנדברג, לא יצאתי לעיתון ואמרתי, אם זה לא עובר, אז אני אכניס לכם אצבע בעין. ולא יצאתי ואיימתי על כל העולם. חיפשתי מה מאחד. ואני יכול לספר לך שאחת הקבוצות שהכי פחדה ממני, הייתה החבורה של הסביבתנים. אתה מכיר אותם, נכון? כל אנשי איכות הסביבה. כולם היו נגדי. התחילה להתעורר מחאה, ואני פניתי לשי, אצלנו באגף שי אג'מי, אגף רגולציה, יחד עם עמיחי פישר, והם אמרו לי במשפט הראשון, תקשיב, עמיחי פישר היה יושב ראש אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה, אמר לי, תקשיב, עם החבר'ה האלה אין מה לדבר, הם מזויים לגמרי, הם רק ישמעו שאתה רוצה להקים רשות להפחתת רגולציה, והם יקימו מאבק שאתה, אין לך עם מי לדבר, אמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, אני רוצה מצגת, שיהיה לכם תוך 4 שעות, אני רוצה שתביאו לי את כל מה שעשוי לכאוב להם. כל הכאבים שלהם, ולצד כל כאב, אני רוצה פתרון. באותם 4 שעות פניתי לאנשים הכי הכי קיצוניים בכל המאבקים האלה. חלק מהם בטוויטר, אני גם רואה אותם מדי פעם. והם באמת קיצוניים. אתה יודע, יש להם תפיסת עולם סופר קיצונית לגבי הים ולגבי זה, שום דבר שאי אפשר להיכנס. והם היו בטוחים שהקמת רשות להפחתת רגולציה הולכת לשחרר פה זיהום אוויר ולחנוק את החיים של כולנו, מה שלא קורה דרך אגב במקומות שיש בהם שוק חופשי. ואני העליתי איתם, ביקשתי מהם לעלות לשיחה תוך 4 שעות, חשבתי שיעלו 10 אנשים, היה לי שם מערב, 150 איש, שיחה ב8 בערב, כל האנשים של איכות הסביבה בארץ עם כל הסיבות האפשריות, למה אני הולך לעשות זה. ואני אמרתי להם, תקשיבו חברים, אסתכל לכם בעיניים, אני מוכן לפגוש אתכם מחר, ואני מוכן לבוא אליכם לכל מקום שאתם רוצים, בואו תגידו את כל הכאבים שלכם, בואו תשתפו אותי, מה הדברים שמפריעים לכם, כדי שאני אוכל להעלות את החוק הזה בראש שקט, ובאמת שאנחנו נוכל להעביר אותו. וזה היה באמת, אני חושב, הדבר הראשון שהצליח להפיג את הלחץ ואת הכאב ואת הפחד שלהם. ואני חושב שכשאתה הולך לעשות רפורמות, גם עם אנשים מאוד מאוד שונים, גם בממשלה שהיא הייתה אצלנו הממשלה מאוד קשה, הייתה ממשלה הטרוגנית, עם הרבה מאוד אנשים שחושבים אחרת, והייתי צריך לנווט את הספינה באיזושהי צורה כדי להביא דברים שאני רוצה. אני רוצה ברשותך על זה עוד מילה. ובמקרה הזה הצלחתי באמת להעלות את רשות הרגולציה. ואז בבוקר למחרת, אחרי אותה שיחה, מתקשר אליי מיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי, היה יושב ראש הקואליציה, והיה יושב ראש הכנסת, והוא פונה אליי ואומר לי, אביר, אני רוצה שתגיע אליי לשיחה, כי החוק ההסדרים הזה, אתה מכיר אותו נכון? חוק ההסדרים לא יכול ללכת כמו שהוא, זה לא ילך. ואני אמרתי לו, מיקי, אני מגיע אליך, ואני אומר לך ככה, אנחנו הקמנו ממשלה מאוד מאוד שונה. מה שיש בתוך החוק, תגידו לי מה כואב לכם, אל תגידו לי מה לא, תגידו לי איך כן. והם רצו להוריד את הרפורמה, ברפורמה ביבוא היה פרק החקלאות, הם רצו להוריד אותו. הם רצו להוריד את הפרק של מכון התקנים. רצו להוריד את הפרק השלם של רישוי עסקים. להוריד לחלוטין את רשות רגולציה. רק מה שאמרתי עכשיו, זה כמעט 130 עמודים מתוך חוק של 500 עמודים בערך, וזה חוק שאנחנו, לפני שנכנסתי לכנסת, עוד ביותי שולמן, יחד עם אגף תקציבים באוצר, יחד עם אגף רגולציה במשרד ראש הממשלה, יחד עם משרד המשפטים, ישבנו לנסח את הדברים שהפריעו לי כשולמן. יצרתי את הקשר עוד לפני כן. והרבה שואלים אותי על פורום קהלת. פורום קהלת נתן לי מעטפת, ונתן לי ברצפה, עוד לפני שאני הייתי בחוץ, סביב הרעיון הזה של שולמן, סביב המחקר שאנחנו הבאנו, אז פורום קהלת יצר מחקר ברגולציה, ויצר מחקר ביבוא, ויצר מחקר במכון התקנים, וסביב זה נוספו עוד אנשים. כשאני נכנסתי לפורום קהלת בתור בן אדם שבא להיעזר במכון מחקר, נעזרתי גם במכון אהרון, נעזרתי גם בעומר מואב, נעזרתי בעוד כמה אנשי מקצוע טובים. וכשאני הגעתי לשם, היו שם 70 אנשים. אחרי שנה היו שם כמעט 140 אנשים שעזרו לכתוב את אותם רפורמות. כשהגעתי לכנסת, והממשלה הביאה חוק הסדרים, והייתי בצומת מאוד מרכזי, את כל החומר אנחנו בעצם הבאנו. זאת אומרת, זה משהו שהיה בו בקרקע שלנו. ואני חושב שהצלחתי לרתום אנשים שהם מאוד מאוד שונים ממני לתוך רפורמות מאוד מאוד גדולות. ואולי אפילו זה טיפ מפה לממשלה שיש לנו עכשיו. צריך להסתכל לצד השני בעיניים, תמיד יש צד שני, תמיד יש כאבים. את הכאב צריך להפחית. ואם יש מקום שבו אתה רואה שיש פילוג, שיש שיסוי, צריך לבנות איזשהו גשר, שיוכל לאפשר לאנשים לחיות עם הדברים שאתה עושה. אני חושב שבממשלה הקודמת לי היו הישגים ענקיים, לממשלה הקודמת היו הישגים ענקיים, ואנחנו גם מוטטנו משהו לשוק. אנחנו אמרנו לשוק שאנחנו פה כדי להפחית רגולציה ובירוקרטיה. ואתה לא מאמין באיזה מהירות הדברים קורים. מדינת ישראל סיימה בצמיחה הכי גבוהה ב-OECD ב-2022. לראשונה זה 35 שנה מדינת ישראל סיימה עם עודף תקציבי. זה נכון שלפוסט קורונה יש עוד תהליכים, אבל כשאתה מסתכל על מדינות אחרות בעולם, הם לא עשו את מה שאנחנו עשינו. ואני חושב שהאינפלציה בישראל ביחס לרוב המדינות בעולם הייתה נמוכה. ואת הדברים האלה אני חושב שאפשר לזקוף לטובת הממשלה הקודמת. אז אם שמחה רוטמן היום בוועדה אמר שהוא, לנעמה לזימי אגב, שהוא תמך במדיניות הכלכלית של הממשלה הקודמת הרבה יותר ממנה, אז אני בטח יכול להבין אותו. ואני חושב באופן כללי שמה שחסר, עוד דבר אחד שחסר, זה שחסר...
מה זאת אומרת אתה יכול להבין אותו?
מה זה?
מה זאת אומרת אתה יכול להבין אותו? הוא אומר אמת או לא?
לא, הוא אומר אמת לגבי המדיניות הכלכלית של הממשלה הקודמת. בהחלט נכון שהוא היה צריך לתמוך בה. המדיניות הכלכלית של הממשלה הקודמת, למעט דבר אחד, שאני חושב שאנחנו לא עשינו, כן? היינו צריכים לצמצם את הוצאות הממשלה בצורה משמעותית בכל המקומות בהם יש חושך וחוסר יעילות. אי אפשר לעשות הכל בשנה אחת, לא נגענו בזה, כן? אבל אני חושב שזה אולי הדבר היחיד שמבחינתי, אני חושב שאם היינו נוגעים בדברים האלה, לא היינו חוזרים אחורה. ואתה יודע, בסוף אתה צריך, בסוף כמחוקק, גם כשאנחנו, כשאתה ואני נהיה שם ואתה ואני נהיה שם, אז אנחנו נצטרך לזכור שמולנו יש אנשים מאוד שונים, ולחפש את הגשר שאותו אנחנו בונים כדי לקדם את המדינות הכלכלית שבה אנחנו מאמינים.
יש אחד הטענות של אלה שתומכים ברפורמה, זה שיהיה קשה בעתיד לעשות רפורמות אמיתיות בכלכלה, מכיוון שבית המשפט הוא בגדול מבחינה כלכלית הוא שמאלני, שלטון הפקידים, הפקידים הם שמאלנים, היועצים המשפטיים הם שמאלנים, הכל מבחינה כלכלית הם נדבר. אולי גם מבחינה מדינית, אבל בטח מבחינה כלכלית, והם יעצרו כל רפורמה כלכלית אמיתית בעתיד. ואז הטענה הנגדית היא, לא, זה לא נכון, כי עובדה שממשלת בנט ואביר קארה כן עשו דברים שהם לפחות חלקית, כמה שהייתם יכולים, שהיו מאוד נגד הקיצה, שהם יהיו בבחינת רפורמה אמיתית. והנה לא הייתה התנגדות, אז כנראה שאין בעיה. והטענה הנגדית לזה היא שלא הייתה התנגדות, כי זו הייתה ממשלת לא נתניהו. זו הייתה ממשלה שקמה נגד נתניהו. והממסד, אתה יודע, המדינה, הדיפ סטייט, האליטות, כל כך אהבו את הרעיון של הנה מי שהצליח לדפוק את ביבי, שהם נתנו לכם להעביר את הכל. אבל ממשלה עתידית שלא יהיה לה את המיוחדות הזו שהיא נגד ביבי, לא תצליח להעביר רפורמות כלכליות, ליברליות, קפיטליסטיות אמיתיות, ללא רפורמה משפטית. מה דעתך על הטענה הזו? אתה הרי חלקית בעד הרפורמה. כלומר, זה לא שאתה חייב לא להסכים, אבל בכל זאת.
כן, אז קודם כל זה נכון... רגע, עוד שנייה, לידן? כן, אז קודם כל זה נכון שאני חושב שצריך להעביר רפורמה במערכת המשפט. אני חושב שאגב רוב האנשים בציבור מבינים שצריך לעשות רפורמה. צריך לעשות בפרקליטות, צריך לקצר את עינוי הדין, צריך לשנות הוועדה למינוי שופטים, צריך לצמצם את עילת הסבירות, צריך להגן יותר על זכויות קניין, צריך לוודא שכאשר שני אנשים נפגשים ביניהם, עושים ביניהם חוזה ואדם אחד לא עומד בחוזה, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהאכיפה תהיה מאוד מהירה מולו. צריך את התובנות הייצוגיות שהפכו בשנים האחרונות לתביעות שיטה של ממש. אתה רואה שזה חוק הנגישות למשל, הוא לא חוק נגישות, הוא חוק השחיתות, הוא מאפשר לעורכי דין לתבוע אנשים על עבירות איזוטריות, שהם אפילו חלק מהם, אפילו, אתה יודע, אפילו לא עברו אותם, כן? זאת אומרת, הם לא עשו את זה בכוונה, הקימו אתר אינטרנט, לא התקינו פיצ'ר של נגישות, פתאום 2 מיליון שקלים תביעה, והם לא מצליחים לישון עם זה בלילה. במקום להתעסק בלייצר, בליצור, כשעסק מייצר יותר, ושהוא מגדיל את הרווחים שלו, שהוא מגדיל את המחזור שלו, הוא למעשה מגדיל את הרווחה של כל אזרח במדינת ישראל. כשעסק עסוק בתביעות השיטה ולא עושה את זה, אז אנחנו מפסידים גם רווחה עבור הילדים שלנו. ואני חושב שבדברים האלה הממשלה לא מתעסקת. אתה שואל אותי אם אפשר, אז התשובה היא כן. אני חושב, ובהחלט בימים האחרונים מחלחלת בי התחושה יותר, שאם אנחנו נעשה סקר בכלל הציבור הישראלי, אני חושב שרוב הציבור, לא בשאלה למי אתה רוצה להצביע, אלא בשאלה המרכזית, איזה קואליציה אתה רוצה. ואני חושב שרוב הציבור היה אומר לך שהקואליציה שהוא רוצה, היא קואליציה שמורכבת גם מהליכוד וגם מיש עתיד וגם מגנץ וגם מליברמן, כל המפלגות שבהם אזרחים לוקחים חלק בנטל ולוקחים חלק בנסיעה בנטל, וזה גם עשוי להפחית את הלחץ וגם להוריד את הטרלול שיש היום ברחוב. ואני חושב שדווקא ממשלה כזאת רחבה, עם רעיונות טובים, יכולה לעשות דברים שהם טובים. עכשיו אני לא כופר בעובדה שבממשלת 61, אחד המנופים שלנו היה, אני מניח את זה על השולחן, וידעתי שזה יהיה אחד המנופים, כן? אבל אחד המנופים שלנו היה שחלק ניכר מהאנשים באותה קואליציה, לא היו שם מסיבות ענייניות, הם היו שם מהסיבה של רק לא ביבי. ולי זה נתן מנוף מאוד מאוד משמעותי על עצם זה שכאילו החלופה יכולה להיות חלופה אחרת. וזאת האמת, זה לא... אם אני אומר משהו אחר, אני פשוט אומר משהו שהוא לא נכון. אני חושב שלצערי הרב, הממשלה הנוכחית היא תגובת נגד לממשלה הקודמת, ובאמת נראה שחלק מהשרים בה, וחלק מחברי הכנסת, ואני אומר חלק, כן? חלק מהשרים בה וחלק מחברי הכנסת נמצאים במסע נקמה כנגד הציבור הישראלי. 7 חודשים שאתה קם בבוקר למלחמת עולם, אתה לא יודע מה יהיה המשפט הבא שיגידו, אתה לא יודע מה תהיה הבעיה הבאה של טלי גוטליב, וכל אחד יותר מטורלל מהשני. ניסים וטורי הוא אחראי שלנו ליחסי החוץ מול ארצות הברית, קפטן ניסים וטורי, בעצם לא, הוא דוקטור, בעצם הוא גם לא דוקטור. וכשאתה מסתכל על הדבר הזה ואתה מבין לאן אנחנו נגררנו, לאיזה קצה, לאיזה קצוות, לאיזה סוג של אנשים שמנהלים את המדינה הזאת, אני אומר לך בתור אזרח ישראלי, בתור איש ימין, שהתפלא לממשלת ימין, בחלק מנבחרי הציבור, חלק מהשרים, חלק מחברי הכנסת, אני מתבייש שאלה נבחרי הציבור שלנו, אני מתבייש שאלה חברי הכנסת, אני מתבייש שאלה השרים. אני רוצה לומר חלק, כי יש גם הפתעות בקואליציה הזאת. דווקא משה ארבל, שהוא הכי רחוק ממני בתפיסה כלכלית, חבר הכנסת משס, מי שהיום שר הפנים, מוכיח לכולם שבלי יותר מדי בלבולי שכל, ובלי אכלו לי, בלי שתו לי, בלי לקחו לי, בלי הם אשמים ובלי כל מיני כאלה, מוכיח את הדבר הבא, מי שרוצה לעבוד בכנסת יכול. קם בבוקר, תקשיב, הוא פתר פקק שהיה ברשות האוכלוסין, אני מכיר אותו, כי אחת השיחות, ראש רשות האוכלוסין הקודם, זימן אותי, לשאול אותי אם יש לי רעיון, לך לפתור את הפקק הזה. ואני חושב שהרעיון באמת היה לפשל את השרבולים, לפתוח את הלשכות 24 שעות ולעבוד. והיה צריך שר שמעיז לעשות את זה, והרבה להעיז לעשות את זה. יכלו לקום נגדו ההסתדרות והוועדים ולהגיד לו, תקשיב, אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן שאנשים יעבדו יותר משמונה שעות, אבל הוא רתם את העובדים ברשות האוכלוסין. במקום לקבל התנגדות, הוא רתם את האנשים, והוא הצליח ליצור את הפקק הזה, ושלושה שבועות, אני חושב בחודש אחד, הם הצליחו יותר מחצי מיליון דרכונים להנפיק. אני חושב שהדבר הזה הוא שפו ענק למשה ארבל, והוא עוד דוגמה שכאשר אנשים רוצים לעבוד, אפשר לעשות את זה. וחשוב מאוד שחברי הכנסת שלנו ידעו, ואני חושב שפה אתה ואני, וגם האנשים שצופים בנו עכשיו, או שומעים אותנו, מאזינים בנו ברכב, צריכים לדעת תמיד שאנחנו הציבור חייב לתגמל נבחרי ציבור על עבודה טובה שהם עושים. חייבים למחוא כפיים, אפילו בהגזמה, כי ברגע שאתה מתגמל אותם על הדברים הטובים, הם לא נמשכים לשיח של גלית דיסטל, שכבר 7 חודשים עוד לא מצאת מדפסת, ואם יהיה לנו עוד דקה אחת איזשהו עימות ביטחוני מול חיזבאללה, אני לא בטוח שלא יתקבע נרטיב אנטי-ישראלי בדרך לשם.
תראה, אני רק...
לא אתה מחייך, כאילו שזה משעשע אותך.
כן, לא. קצת, נו, חייבים להשתעשע קצת מהדברים האלה. תראה, יש פה ושם קצת דברים שאני לא מסכים, אבל בגדול כמובן שאתה צודק. אני רק אומר שוואטורי הוא לא הדוגמה היחידה למינוי קצת מוזר. אני חושב שכל ממשלות ישראל, מאז שאני זוכר את עצמי לפחות, ממנות אנשים, כולל נבחרי ציבור וחברי כנסת, שנראה שההתאמה שלהם לתפקיד היא לא אפס אלא מינוס. זה דבר די רגיל במדינת ישראל, ואגב, זה גם די רגיל במדינות אחרות.
סגן יושב ראש הכנסת, שאגב הוא גם קבלן ברגע זה ברחוב בתל אביב.
נו, בסדר, כל הכבוד. אנחנו צריכים עוד דירות בארץ. אני רק אומר ש... את הקטע הזה של מינויים פוליטיים לא ראויים, זה דבר רגיל מאוד. אבל בוא שנייה ננסה להתמקד במה שמעניין אותי ואותך במיוחד, אני מתאר לעצמי, שזה התפקוד של שר האוצר סמוטריץ' ושר הכלכלה ברקת. ובוא נתחיל עם ברקת, בהנחה שיש לך מה להגיד על זה, ואני מניח שיש לך, ואני רק אתחיל ואומר שמה שאותי מאוד מעצבן בהתנהגות שלו, זה ההתקפה שלו נגד החברות המזון, והאיום שלו בכנסות ובפיקוח מחירים ודברים כאלה, בעוד שבעיניי לפחות חברות המזון האלה פועלות בנוף הרגולטורי שהממשלה קובעת. ואם הממשלה רוצה לפתור את הבעיה, אז בבקשה שיעשו מה שכאילו סמוטריץ' עשה ממש לפני קיימים עם החלב, אבל בצורה פרמננטית ורחבה, שיתנו יבוא מקביל, שיתנו פפפה, דרגולציה, כל הדברים האלה שאתה מכיר טוב מאוד, ושלא יתקיפו חברות פרטיות שמנסות להרוויח כסף, כמו כל אחד אחר. אם יש מחסומים ליבוא מקביל, אז שברקת יועיל לפתור את המחסומים ליבוא מקביל. מה הוא רוצה מהחברות? מה דעתך על הראייה הזו?
תראה, קודם כל, אני מסכים איתך לחלוטין על כל מה שאמרת. אני חושב שזה קצת מורכב, כן? מהניסיון הזה, מרכז הליכוד של היום הפך להיות הבית של הוועדים, של ההסתדרות, של כל קבוצות הלחץ והאינטרס, ואני חושב שדווקא בדברים שאנחנו רוצים, אז יש פה כמה דברים, זה די מורכב. אני גם מתנגד מאוד להפגיעה בחברות גדולות, מעצם זה שהן חברות גדולות. אני חושב שאגב, מי שמגן הכי הרבה על החברות הגדולות, ומשם צריך להתחיל, ואולי משם צריך להתחיל, זאת אומרת, מה שצריכה הממשלה לעשות היא להוריד את המכסים לאפס, לבטל את כל המכסות, ולוודא שיש כאן סחר חופשי, לחלוטין, בלי כלום, וברגע שיש כאן את אותו סחר חופשי, בעצם כל ההגנות על אותם מונופולים או על אותם קבוצות לחץ מוסרות, ואז אנחנו נראה את הדברים גם די קורים בעצמם. אני חושב לחלוטין שצעד כזה של ללכת פופוליזם, כן, לנסות אולי לשכנע את גיא לרר בצינור, שהצעדים שאנחנו עושים נכונים, או את נוגה ניר נאמן, הכתבת צרכנות שם, לראות את הדברים האלה, זה פשוט הזיה בפני עצמה. לצערי, רוב חברי הכנסת מנסים לרצות את מי שידבר בערב שם, במקום לעשות את הדברים שקשה לעשות. אבל אני חייב להגיד מילה אחת על ניר, לעומת האכזבה הענקית שיש לי מסמוטריץ', כן? אני חושב שמה שניר עכשיו עשה, חלק מזה אני יכול לספר, שמאחורי הקלעים, בדלתות הקטנות, אני די מעורב, אבל אני יכול להגיד לך שמאחורי הקלעים מה שניר עשה, אם הוא אמנם קרא לזה חוק מה שטוב לאירופה טוב לישראל, זה בעצם משהו שאנחנו התחלנו בממשלה הקודמת, ובעצם על מה שהוא עובד זה על הביצוע של אותו חוק שאנחנו העברנו. בעצם אנחנו אמנם העברנו חוק שכל מוצר שנוצר באירופה, כוס שנוצרה באירופה, יש לה תקן אירופאי, תוכל להיכנס לישראל בלי בדיקות ורק במסלול הצרה, אבל הביצוע הוא פשוט כושל. והביצוע הוא תחת אחריות משרד הכלכלה, וניר הפשיל שם שרבולים ועשה שם עבודה, אני מקווה לראות תוצאות ממש בקרוב. אני חושב שהם ניסו, הם קצת תפסו טרמפ על הנושא של קרפור, אבל את קרפור לישראל, חשוב לי שאתה תדע, חשוב לי שאנשים פה ידעו, אני לפני שנה ושלושה חודשים, לקחתי איתי בכירים באגף רגולציה, לקחתי את מנהלת רשות המזון ואת הבכירים ברשות המזון ובמשרד הבריאות, יחד עם אגף תקציבים, ויחד עם חבר'ה אצלנו ממשרד ראש הממשלה, כמעט 20 איש במשלחת למשרדי אלקטרה, ובעצם זה היה הניצנים שגרמו לזה לבוא. אנחנו שאלנו חבר'ה כמה מוצרים אתם רוצים להביא, אמרו יש 15,000 מוצרים, אנחנו יכולים להביא היום רק 500, הרפורמה שהעברתם בכנסת מרחיבה ל-1,500, אנחנו צריכים עוד עזרה. עוד עזרה בסימונים על המוצרים, בערכים, כשאתה רואה פה את הערכים התזונתיים, כשרואים כאן כתוב סוכרים נגיד, כן? אז כן. הסוכרים שכתוב פה, כתוב רק אצלנו ובצ'ילה באותה צורה. כשאתה מודד סוכרים באירופה, זה לא אותם סוכרים. ואז, אם אתה צריך ליצור שם שוקולד, אם אתה רוצה להביא שוקולד מאירופה, אז הרגולציה שלהם לא מתאימה, כי הסוכרים לא נמדדו באותה צורה. הצלחנו לעבור הרבה מאוד, הצלחנו לעבור הרבה מאוד מכשולים, ובאמת זה סייע להם להגיע. ואז את הפתיחה של קרפור, אמנם נעשה בממשלה הנוכחית, אבל זה בהחלט היה המון צעדים שקרו אצלי במשרד, בתור סגן שר, בקומה 7 במשרד ראש הממשלה. אז זה חשוב לי לומר, ועל סמוטריץ', אתה רוצה להתחיל? דבר אתה על סמוטריץ', מה?
שנייה.
לי הייתה תקווה מאוד גדולה.
לפני שאנחנו עוברים לסמוטריץ', אני רק רוצה לתת הערה אחת. אני זוכר כשברקת התקיף בעיקר את קוקה קולה, פורסם שיש בעיה עם יבוא מקביל של קוקה קולה, כי מסתבר שמדינת ישראל דורשת על פחיות קוקה קולה שמייבאים ביבוא מקביל, תווית בעברית. וזה פשוט הטריף אותי. מי לעזאזל צריך תווית בעברית על פחית קוקה קולה? המוצר אולי הכי סטנדרטי על הפלנטה הזו. ומסתבר שמשרד הכלכלה באמת כאילו רצה לבטל את הדרישה המגוחכת הזו, ומשרד הבריאות מסרב. מה שאגב, בהערת אגב, אני רוצה רק לזרוק קצת אור על הקטע הזה, שמשרד הבריאות הוא כנראה אחד המשרדים המזיקים והנוראים ביותר במדינת ישראל. עזוב שנייה את מה שהם עושים עם קנאביס, עזוב שנייה את מה שהם עושים עם תרופות, עזוב שנייה את העובדה שאין אישור אוטומטי של תרופות גנריות שמאושרות בארצות הברית ובאירופה. עזוב את כל זה, אבל רק איך לקרוא לזה, המלטעות שלהם סביב כל הקטע של היבוא ומוצרים ומזון והדברים האלה, זה פשוט עושה נזק. יש לך משהו להגיד על זה לפני שעוברים לסיום?
כן, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד על הנושא הזה. שוב פעם, הפתרון המלא הוא סחר חופשי, כן? אין איזשהו פתרון אחר. זה לא רק אצלנו, אגב, כל מדינה שעשתה את זה נהנתה בסוף ממחירים זולים יותר, ממגוון יותר גדול של מוצרים ומאיכות גבוהה יותר. אני לא רוצה לשכנע פה את המשוכנעים, אני מאוד מקווה שחבר'ה שלא משוכנעים יראו את זה כדי שיוכלו להתווכח איתי בנושא. אבל זאת האמת, ואני חושב שהממשלה הזאת קצת מתנהגת, תראה, יש כל כך, כל אבן שתהפוך יש מתחת הקרב או נחש, כן? בסוף השאירו לך מוקש בכל מקום, אבל אני חושב שהממשלה הזאת מתעקשת לחפש את המוקשים במקומות הלא נכונים, וזה לא רק במקרה הזה, זה בכל המקרים האחרים, ואני חושב שפשוט הפשלת שרבולים ועבודה טובה, לוותר באמת על מכסות בטווח של 20% מהמכסים שירדו כל שנה, לוותר על המכסות לחלוטין, לפתוח את שוק החלב לתחרות, אם צריך הדרגתיות, לעשות בהדרגתיות הנחוצה, אבל צריך לוודא שאין פה עסקים שהם נשארים לא יעילים. אגב, זה גם למפוקחים לא טוב, זאת אומרת, גם החקלאים היום סובלים מזה, כי במקום ללכת לעבוד באיזושהי עבודה שיכול להתפרנס מנה טוב יותר, הם עובדים בעבודה בדוחק, הם עובדים באיזושהי עבודת שוליים, שהילדים שלהם לא רוצים להישאר בעבודה הזאת. אגב, אם הם יהפכו חלק מהמשקים שלהם למלונות והרוויחו יותר, אני לגמרי בעד, כן? יש עכשיו את כל המרדף הזה אחרי הקיבוצים, אחרי המושבים, אחרי זה. בואו חבר'ה, אנשים שהלכו לגור בחרג' האנם שם בגבול לבנון, והיום הם יכולים לעשות שם יופי של עסק מתיירות, אני אשמח שהם יעשו את זה, כן? ואז זה תורם יותר לכלכלה ומניע אותה יותר, ואני לא רואה, אין לי עין צרה על זה שהשטח שלהם גדול יותר. פשוט זוכר שכשהם גידלו תרנגולות זה היה לא יעיל, ועכשיו אני רוצה שהם יעשו משהו יעיל עם השטח הזה, כן? אם אני יכול, אני אעזור להם. אני חושב שהממשלה הנוכחית מחפשת את זה במקומות הלא נכונים, ולא צריך לחפש עם פנס. הפחתת מכסים, הורדת מכסות לאפס, אגב זה היה חלק מההבטחות של חלק מהשרים האלה, וזה משהו שהייתי רוצה לראות, עם כל שאר הדברים שאתה אומר, אין יותר מסכים ממני, כן? כאילו, אתה יודע, אצלך ואצלי, גם אתה ואני, שאנחנו מאוד דומים בתפיסות העולם שלנו, גם יש מקומות שבהם אנחנו לא מסכימים על הכל, אבל בסוף תראה שהשיח הזה הוא הרבה יותר נעים והרבה יותר נוח ולא בהאשמות אחד כלפי השני, ואני חושב שזה משהו שגם המאזינים שלנו וגם החבר'ה האחרים שמבינים שהמהפכה הליברלית חייבת לקרות, כי אם לא אין עתיד למדינה הזאת, אז אני חושב שהם צריכים לקחת בחשבון, לא לחפש את מה אנחנו, ואני חושב שאנחנו קהל קצת טערני, כל הזמן לחפש מה לא בסדר. בוא, אל תחפש מה לא בסדר, בוא נחפש מה כן, מה אפשר לעשות, ואני מאמין שאנחנו נצליח להגיע לתוצאות טובות. עכשיו סמוטריץ', ספר לי מה דעתך.
שנייה, לפני סמוטריץ', עוד שאלה. כי אתה אמרת איזה משהו שתפס אותי, ואני רוצה לבלות עליו איזה דקה. אמרת, מצער אותך ש... נדמה לי שאמרת את זה על ברקת, שהוא מעניין להסביע את רצונם של איזושהי כתבת הצרכנות וגיא לרר, וחבל שהוא מנסה להסביע את הרצון שלהם ולא נניח את הרצון של העם או של חלק מהעם. אז השאלה שאני רוצה לשאול, האם באמת כשאתה נניח שר אוצר או שר הכלכלה או משהו בסגנון, ואתה יודע שהתקשורת בחלקה הגדול הולכת להתנגד לפעילות שלה, לליברליזציה שאתה רוצה לעשות, כי התקשורת היא שמאלנית ואתה נניח קפיטליסט. ואז השאלה היא, האם באמת כשאתה שר אוצר או שר כלכלה, אתה יכול להתעלם מהתקשורת ולנהל את התקשורת שלך לא דרך התקשורת, אלא דרך פודקאסטים ופייסבוק וטוויטר. כלומר, הרי היום יש משהו שלא היה לפני 10 ו-15 שנה, וזה היכולת של כל אחד, ובטח של הפוליטיקאים, לדבר ישירות עם הקהל שלהם ועם מסות, כן? תאורטית עם מיליוני אנשים אפשר לדבר דרך הרשת החברתית, וביבי בוודאי עושה את זה דרך הפייסבוק, שמייסבוק, whatever. אז השאלה שלי, האם באמת אפשר היום להתעלם מהתקשורת מתוך ידיעה שהם ממילא נגדך והם ממילא צבועים וממילא זה לא אותו אידיאולוגיה ואין טעם לדבר איתם, ולכן אני לא מדבר איתם, אני מדבר ישירות מעל הראש שלהם עם הקהל שלי דרך המדיה החברתית. האם זה אפשרי לדעתך?
הפוך. אני חושב שזה תמיד צריך לעבוד הפוך, כי כתבים כלכליים מאוד לא אהבו אותי. ואני הייתי צריך למצוא את הדרך, ואולי אתה מכיר אותי וכאלה שמכירים אותי יודעים שיש הבדל עצום ומשמעותי בין שיחה שאנחנו עושים בארבע עיניים וכשנפגשים לבין איך שאני נראה בטלוויזיה, מהרבה סיבות. אתה מכיר, חלק מהסיבות אנחנו מכירים, ידועים, יש עניין לצבע אור, יש עניין לגודל שלי שנראה בטלוויזיה איזה מין משהו מהם, ואולי גורם לאנשים לדחוק את זה החוצה. יכול להגיד לך מה אני עשיתי? אני פשוט הזמנתי את כל הכתבים הכלכליים אליי, עשינו רשימה, פשוט ישבתי עם כולם, חלק מהם מאוד לא הסכימו איתי, אבל אחרי שהם שמעו אותי מדבר, הם הבינו את הכיוון, הם הבינו לאן הדברים הולכים, וכל פעם, לפני שיצאנו עם משהו, הקפדתי מאוד ליצור קשר עם כל הכתבים הכלכליים שאני יודע שיש איתם בעיות, לא עם אלה שיכתבו עליי דברים טובים, דווקא עם אלה שידעתי שיכתבו עליי דברים לא טובים, ולא אמרתי להם תכתוב עליי משהו טוב, אלא סיפרתי לו סקופ של משהו שאנחנו הולכים לעשות מחר בבוקר, כן? אני חושב שזה גם חלק מהאסטרטגיה שהייתה לי בנושא הזה. אני רוצה להגיד לך שאת השיעור הזה אני קיבלתי בתור מאמן סוסים. כי כשאתה מאמן סוסים, אין לך שום דרך בעולם, אין לך שום דרך בעולם לנצח חיה ששוקלת 900 קילו. הדרך היחידה היא ללמד אותה לשתף איתך פעולה. ואם אתה נכנסת לתוך ריב, אז אתה רואה במגרש רוכב על סוס שקופץ באוויר והכל שם נראה כמו בלגן אחד שלם, כמו הממשלה הנוכחית, או אם אתה מחפש את הדרכים לשיתוף פעולה, ליצור את השפה המשותפת, אתה יודע, את הקומיוניקיישן הזה בין בני אדם לבין סוסים, ולחפש את המכנה המשותף ואת הדברים האלה כדי לגרום לו לבוא איתך, אז אני חושב שאותו דבר אתה צריך לדעת לעשות גם עם ממשלה וגם עם תקשורת, ולדעת לרתום את הסביבה שיש לך מסביב. אני חושב שלאישיות פה יש עניינים שהם מאוד מאוד הרי גורל, ודווקא דווקא אצלנו, ואני חושב שזה מדהים, כי מה שקרה בממשלה הקודמת וגרם באמת לקפיצה האדירה הזאת בכלכלה, לזינוק האדיר הזה בכלכלה, היה צעדים קטנים באופן יחסי של מה שאתה ואני חושבים שצריך לעשות. תראה לך מה היה קורה אם היו צעדים גדולים. זה לא ויכוח, היום זה עובדה. הממשלה הקודמת הצליחה להשאיר עודף תקציבי, על אף שהיא הורידה מיסים. מה? הורידה מיסים? איך? הם הורידו, אתם העליתם מיסים על חד פעמי, כן. אבל על חד פעמי ועל הסוכר זה בערך מיליארד שקל העלאת מיסים, אולי פחות. והפחתנו מיסים ב5.5 מיליארד, ובמקביל הצלחנו גם להשאיר עודף תקציבי. אני חושב שזה היה, והיה קורונה, חצי שנה מהדבר הזה. כאילו, בוא נגיד שכל הכוכבים יכלו להסתדר אחרת, אם היה גירעון שנה שעברה של 30 מיליארד שקלים ולא עודף, אף אחד לא היה קופץ, כי אף אחד לא היה אומר משהו רע. כן, אבל אני חושב שהעודף הזה נוצר כתוצאה מזה. תארו לכם רק מה היה קורה אם היינו הולכים לצעדים הרבה יותר מרחיקי לכת, כן? ולמשל, פותחים את שוק החלב לחלוטין לתחרות. קודם כל לא היה חוסר בחלב, כן? אבל היו קוראים פה כן. עוד דברים נפלאים אחרים, כולל התייעלות. של שוק החלב, של משק החלב, וכולל רפתנים שיוכלו להרוויח יותר כסף. אני לא יודע באיזה צורה, אבל יוכלו להרוויח יותר.
זה בו מוביל אותי באמת לקטע של סמוטריץ', ואני רק אגיד, אני בשביל לצאת ידי חובה, אני צריך לומר שאני נגד המס על סוכר, נגד המס על הפלסטיק, אבל אתה צודק שזה כסף קטן.
אני אפילו לא נכנס אם אני, רגע, אני אפילו לא נכנס אם אני בעד או נגד, כן? אני חושב שבפלסטיק, רגע, אבל אני חייב על זה מילה, כי זאת מחלוקת בינך לביני באיזשהו נושא, זאת מחלוקת שאפשר ליישב אותה, כן? אבל אני חושב בסוכר אני די מסכים איתך, כי אני חושב שבסוכר אישה שחיה בסדרות, תבחר לשתות קולה ולא לקנות אוף או לקנות עגבניה לילדים שלה במצב שנוצר היום, ואני חושב שאני לא צריך לעשות לה את העדפות האלה, זה יפגע בציבור החלש באופן כללי בטווח הרחוק, ואנשים צריכים לבחור, אם אנחנו רוצים נפרסם למה אסור לשתות סוכר. אבל בעניין של הפלסטיק, שיש בפלסטיק, כתוצאה מהשימוש בפלסטיק, יש נזק שנגרם לסביבה, אני כן חושב שראוי לתמחר את הנזק. עכשיו פה, אתה ואני בינינו יש ויכוח, אתה אומר תן להם כנסות, אני אומר לא, ממילא יש בתמינה של זה, יש לזה עלויות נוספות, בפינוי של ההשפעה, לכן אני חושב שראוי שמי שמשתמש ישלם. זהו, סיימנו ליישב את המחלוקת בינינו, יאללה בוא נעבור לשלב הבא.
בקשר לסמוטריץ', אני מתאר לעצמי שהבעיה הגדולה אצלו זה הפער הגדול בין ההצהרות שלו לפני שהוא מונה כשר, והוא נתן כל מיני הצהרות שאני ואתה אינו יכולים להגיד, ואז מה שהוא עושה בפועל. ומה שהוא עושה בפועל, אני חושב שיש שני דברים כאן. דבר ראשון זה שלפני שהוא נכנס לממשלה, או נדמה לי מיד עם ההתחלה, הוא ביקר בחריפות את נגיד בנק ישראל, כי הוא העלה את הריבית, וככה הוא פוגע בציבור הישראלי. ולפני חודשיים הוא הלל את עצמו על זה שמחירי הדיור יורדים בגלל שהריבית עלתה. ואני חושב שזה נובע מזה שהוא פשוט לא מבין. כלומר, הוא לא הבין למה מעלים את הריבית, וכשהוא הבין למה מעלים את הריבית ומה זה עושה למחירי הדיור, אז הוא ישר ניחס את זה לעצמו. אז זה שהוא נכנס את זה לעצמו, זה בסדר, פוליטיקאי, זה...
חשבתי שקראת את התגובה שעשיתי לו אתמול. עשיתי לו פשוט אתמול, הוא העלה תגובה שמחירי הדיור, הוא כתב מחירי הדיור יורדים, אז אני שאלתי בתגובה, קיבלתי על התגובה כמעט 700 לייקים, על תגובה אצלו, שאני שואל אותו, מה אדוני עשה? אני רוצה ללמוד. מה אדוני עשה כדי שמחירי הדיור ירדו? האם בניתם יותר? האם שחררתם יותר קרקעות? מה הפעולה שאדוני עשה? הוא כמובן לא השיב לי.
כן, אז א', אני לא הייתי באופן כללי מתגאה בזה שמחירי הדיור יורדים בגלל שהריבית עולה. מכיוון שהריבית עולה בגלל שיש אינפלציה בכל העולם, כולם מעלים ריבית, זה מוריד כאן את מחירי הדיור מסיבות אחרות, אבל כמובן שהוא עצמו ובכלל ממשלת ישראל לא עשו כלום לפתור את הבעיה באמת. אבל זה אני ואתה יודעים, ואני חושב שגם המאזינים יודעים. סליחה, אתה יודע מה? ליתר ביטחון אני רק אגיד. שמה שצריך לעשות זה דרגולציה בשוק הנדלן, אפשרת קרקעות מהירה יותר, לפתור את העיוותים בארנונה, שזה דבר שאתה עבדת עליו הרבה מאוד. הוא לא עשה אף אחד מהדברים האלה, הוא רק מנחס משהו שלא הוא עשה, ואני לא בטוח שהוא לחלוטין מבין. אבל זה שהוא לא מבין זה בסדר, כי הוא לא כלכלה. וזה לאו דווקא תפקידו להבין, אבל כן תפקידו לנסות ליישם איכשהו את האידיאולוגיה של השוק החופשי שהוא כביכול מאמין בה. ואז לבוא לבנקים ולהתחיל לנסות להטיל עליהם כנסות וגם כן סוג של פיקוח מחירים ומס רווחי יתר בגלל שהריבית עלתה ולכן הם עושים יותר כסף, זה גם מטומטם וזה גם כל כך נוגד את כל הרעיונות של השוק החופשי. אני אדבר עוד משפט שניים ואז אני אתן לך לדבר. כי זה רעיון שלך, לא שלי. אבל
לא,
אני רק
אגיד במהירות אני...
שמה שאמורים לה... הבעיות עם הבנקים בישראל זה שיש לך סוג של קרטל שקיים כבר עשרות שנים, לא קם בנק גדול רציני, חוץ אולי מהבנק של אמנון שעשוע, לא יודע כמה זה רציני, כבר בערך 55 שנה, ומאחר שהבנקים אין כאן תחרות חופשית, הם... מנצלים את זה לטובתם, כמו כל חברה שפועלת בשוק שבו אין תחרות חופשית, והסיבה שאין תחרות חופשית זה שממשלת ישראל בפועל מונעת כבר עשרות שנים הקמה של בנקים חדשים. ואז מה שסמוטריץ' אמור לבוא ולעשות כמישהו שכביכול מאמין בכלכלה חופשית, זה להגיד חבר'ה, אני חושב שצריך לפתוח את השוק לבנקים חדשים על ידי דרגולציה פאפאפאפא, כדי שהתחרות החופשית תכריח את הבנקים לתת שירות יותר טוב לבנקים צרכנים. ומה שהוא עושה זה כאילו הספר המשחק הקלאסי של סוציאליסטים שלא לומר אפילו קצת פשיסטים מבחינה כלכלית וכו', שזה בדיוק מה שאפשר לצפות ממשלת שמאל. לתקוף את הבנקים, למסות אותם, כאילו, טוב, זה ברור מה אני רוצה להגיד כאן, אז בוא פשוט תגיב על זה ונמשיך לדבר.
אז תראה, קודם כל אני חושב שסמוטריץ' עבורי הוא אכזבה ענקית, אני תמכתי במינוי של סמוטריץ' למשרד האוצר, החלופות היו סמוטריץ', אריה דרי ואולי אלי כהן, ואני חשבתי שהחלופה הטובה ביותר היא סמוטריץ', והאמת, באמת ובתמים, חשבתי שגם בצלאל יכול לעשות הרבה מאוד דברים טובים, לא בגלל שאני המצאתי, בגלל הסגנון שבו הוא דיבר על זכות השביתה ועל צמצום זכות השביתה, בגלל הסגנון שבו הוא דיבר על ההתייעלות במגזר הציבורי, בגלל הסגנון שבו הוא דיבר והבין את הנושא של קביעות בעבודה, שמייצרת הרבה מאוד עיוותים וגורמת לנו שיש הרבה מאוד אנשים טובים בשירות הציבורי שמרוויחים שכר נמוך, לעומת אנשים מאוד בינוניים ומטה, שבאים על חשבונם בעצם, וזה בא על חשבון התייעלות במשק, ושמעת הרבה מאוד דברים והיו הרבה מאוד הבטחות, וכל ההבטחות האלה קרסו באחת ברגע שהוא נכנס למשרד. אני חושב שהתקציב שעבר, וזאת באמת, אני חושב אולי הדבר הגדול ביותר, הוא שהתקציב הנוכחי הוא סכנה קיומית להמשך קיומה של מדינת ישראל, בעיקר בגלל תקציב של 14 מיליארד שקלים, שמבטיח לעודד בטלה, במקום לייצר תוכנית חומש לחברה חרדית, שיכולה להיות במיליארדים, אבל שמחייבת אותנו לשלב את החרדים בעתיד בשוק תעסוקה, או לתת להם את הכלים שבהם הם יוכלו להשתלב בשוק תעסוקה, אנחנו שפכנו מיליארדים על בטלה, על אנשים שלא השתלבו בתעסוקה, על הגדלה של סובסידיות לאברכים, הגדלה של סובסידיות להרבה מאוד אנשים שלא רק שלא תורמים לתוצר ולצמיחה, אלא ממש ממיתים על המשפחות שלהם ביודעין, או שזאת זכותם דרך אגב לעשות את זה אם הם רוצים כך, אבל אתה לא יכול ליפול על כלל הציבור הישראלי. בנוסף אנחנו מדברים על אותו ציבור שגדל הכי הרבה בקצב שלו באוכלוסייה, ואני חושב שהדבר הזה הוא סכנה קיומית אמיתית, כי בעוד היום כל ילד רביעי שנולד הוא חרדי, זה 25% מהילדים שנולדים היום, זה אומר שבגיל 18, בעוד 18 שנה, בצבא יהיה לך הרבה מאוד אנשים שלא יכולים, גם אם הם רוצים להפעיל צבא מתקדם, הם לא יוכלו. ובטח ובטח אם אנחנו נרצה שהם ישתלבו בשוק תעסוקה, הדבר הזה לא יקרה. אני חושב שהתהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד מסוכן, שהממשלה הייתה צריכה לכל הפחות לעצור אותו, להפסיק לסבסד אותו, לא לעשות משהו נגד. לא, אני לא מדבר על פעולות נגד, אבל אני חושב שזה מאוד חמור. אני חושב שיש פה דבר נוסף, שהממשלה מסבסדת חינוך פרטי, שבחינוך הפרטי הזה, שבחינוך הפרטי הזה מקבלים החלטה לא ללמוד לימודי יסוד. אני לא רוצה להגיד לימודי ליבה, כי יש בלימודי ליבה אולי דברים שעשויים לפגוע באורחות חייהם של אותם אנשים, אבל לימודי יסוד, ולעומת זאת לנו,
אנגלית וחשבון, נכון, מה פוגע באורחות חייהם באנגלית וחשבון?
לא, אז אני אומר, אנגלית וחשבון זה יסוד, כן?
השפה האנגלית דוחקת.
נכון. אז אני חושב שזה בייסיק.
כשאני אומר לימודי ליבה, אני מתכוון אנגלית, חשבון, ובגיל מתקדם יותר גם כלכלה.
עכשיו אני אגיד לך מה, אני אגיד משהו קיצוני. התקציב הוא לא רק אנטי-ישראלי, הוא אנטי-חרדי. הוא אנטי-חרדי בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות, כי הראשונים שהולכים להיפגע מהמצב הזה הם החרדים. הראשונים שהולכים להיפגע מזה זה ילדים שהיום לא מקבלים את הכלים, ולא יוכלו בעתיד להשתלב בשוק תעסוקה, וגם למדינה הזאת לא יהיה עץ כסף, אין לה גם היום, כן? אבל לא יהיה עץ כסף, והעתיד שלהם הוא לא בערפל. זה אומר שהראשונים להיפגע מהדבר הזה זה הם. עכשיו תראה, אני פרו-חרדי. אני רוצה חרדים רופאים, ואני רוצה חרדים טייסים, ואני רוצה חרדים מובילים בהייטק, ואני רוצה חרדים מצליחים. אני חושב שאני פרו-חרדים, אני חושב שמה שעבר בממשלה הזאת הוא אנטי-חרדי, הוא אנטי-ישראלי, והוא סכנה קיומית למדינת ישראל, ומי שחתום על התקציב הזה שהוא תקציב אסון, זה בצלאל סמוטריץ'. עוד דבר אחד עליו, היום אנחנו עדים, היום היה את הנושא של עילת הסבירות, ואנחנו עדים שחברו, בן זוגו למשימות מיוחדות, ארנון בר דוד, חתם היום על עוד הסכם, ובתמורה להסכם הזה, עזוב, אני חושב שארנון בר דוד אסור לעשות שביתות פוליטיות, והשביתה הקודמת הייתה שביתה פוליטית, והיה צריך לנקוט באמצעים ובסנקציות כנגד מי שעושה שביתה פוליטית ומשתמש בכוח הזה. אני חושב שדווקא הדבר הזה, האיום הזה על הממשלה, אחרי שהוא דיבר, סמוטריץ', לא אני, הוא לא היה צריך לתת לו פרס בדמות חתימה, אלא היה צריך להניח על השולחן באמת את הנושא הזה שאני לחלוטין, ואני חושב שגם אתה, בעד זכות השביתה, אני בעד זכות השביתה, ואני אומר את זה לאנשים פותחים את העיניים, אבל אני גם בעד שיהיה לנו למעסיקים, או שיהיה למעסיק, שזה הציבור בעצם, גם את הזכות לפטר עובדים שובתים. ואני חושב שאז הדבר הזה הופך את, את המבנה למשהו שהוא יותר טוב. לא ראיתי אותו מחוקק את חופש מהתאגדות, לא ראיתי אותו מחוקק חוקים שפותחים עוד יותר את שוק התעסוקה כמו שצריך, לעומת זאת ראיתי אותו פעמיים עושה הסכם עם ההסתדרות בפחות מחצי שנה, אנחנו דחקנו אותם לצד, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל עשו פעמיים הסכם עם ההסתדרות בחצי שנה האחרונה, ופעם אחת היה שיתוף פעולה בין פנחס עידן מרשות שדות התעופה, חבר הכנסת בליכוד, שהשבית את המשק כדי להוריד את נתניהו מהעץ של החקיקה הקודמת. אני חושב שכל הדבר הזה, מי שרואה אותו מהצד, בראייה ליברלית לא עמוקה, עם עין טיפה כלכלית, אפשר לראות את הקומבינות שנעשו שם. לצערי הרב, אני חושב שזה דברים לא טובים שקרו שם. דבר אחרון, עליי הייתה המון ביקורת בנושא של הגדלות הרמטכ"ל. אתה זוכר את זה? היה הגדלות הרמטכ"ל,
כן, כן, כן.
ב-1961, ניתנים כאן בצורה לא חוקית הגדלות שהיה צריך, אפשרו לרמטכ"ל במקרים חריגים ובודדים, לתת, להגדיל את הפנסיה של מי שפורש לגמלאות, אם מצבו הוא קשה מכל צורה שהיא, ובסוף נתנו את ההטבות האלה לכולם, זה גדל עד 1.5 מיליארד שקלים, היה ויכוח בממשלה הקודמת, במשך שבועיים לא היו הצבעות בגללי, ואז אנחנו הסכמתי להעביר את זה בקריאה ראשונה, עם סייגים, עם דברים שאני דורש בתמורה לזה שהחוק הזה יעבור, חלק מהם זה לא לנרמל את השוד הזה של 1.5 מיליארד שקלים. וזה באמת עבר בקריאה ראשונה, הייתה לי ביקורת מאוד גדולה על אף ששמתי את כל החסמים וכל זה, כי זה היה הכל, אתה יודע, אנשים, רוב האנשים לא מכירים בכלל ולא מבינים. זה עבר בתקציב המדינה עכשיו, בצלאל סמוטריץ', בלי ויכוח, בתמורה לזה שהוא יהיה שר שני במשרד הביטחון, פשוט העביר את הגדלות הרמטכ"ל הלא חוקיות, ואני חושב שזה דבר רע. למזלנו, אגף תקציבים באוצר, לפחות דבר אחד קיבל בתמורה, זה שיהיה חשב שכר מטעם האוצר במשרד הביטחון, עד היום לא היה, בצבא, לצהל, יהיה חשב שכר בפעם הראשונה. אני חושב שזה יפה, אבל הגדלות הרמטכ"ל הוכשרו, זה אומר שיש הפנסיות התקציביות שלי, הייתה ביקורת מאוד גדולה, הוכשרו בממשלה הנוכחית על ידי בצלאל סמוטריץ', שאם תלך לראות מה הוא כתב עליי, מה הוא כתב על זה בממשלה הקודמת, אתה תזדעזע. זה פחות או יותר אכזבה ענקית ועמוקה מבצלאל סמוטריץ'.
אני אגיד דבר אחד קטן שלטובתו, או אפילו גדול, שזה כמובן הקטע של החלב, אם כי שוב אני...
רגע, נכון.
הקטע הזה הוא תמיד מעצבן.
אבל רגע, גלעד, אגב, בנושא של החלב,
בבקשה, דבר,
בנושא של החלב, אני רק שנייה אחת עוצר אותך, אני העליתי פוסט לפני שבועיים, עם תמיכה בשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ושוב פעם, זה חוזר לאותם דברים שאמרתי פה מקודם. אנחנו צריכים בהגזמה לפרגן לפעולות טובות של הממשלה. ואני לא רואה בזה פחיתות כבוד, ואני לא רואה בזה משחקי אגו. אני רואה בזה בדיוק המקום שבו אנחנו צריכים להשתלב ולהיכנס. ואני שמח שאתה מעלה את זה פה, כי זה נותן לי אולי תיקון. בנושא הזה של החלב, אמנם לשלושה חודשים, אמנם לזה, אני חושב שזה צעד מאוד מאוד חשוב. התחלה כדי לעשות דברים גדולים, ואני מאוד מקווה לראות עוד צעדים כאלה. כמובן, אם הממשלה תשנה כיוון, כולל סמוטריץ', זה לא עניין של פוזיציה. אם הם ישנו כיוון למקום הנכון, אני מתחייב לתמוך בהם.
אוקיי, הסיכוי שזה יקרה הוא מן הסתם קטן, אבל אני גם אומר משהו בקצרה על זכות השביתה, שבאמת אנשים קצת לא מבינים כשאנחנו אומרים את המילים האלה למה הכוונה. הרי ברור שיש דבר כזה זכות שביתה. אם מישהו לא רוצה לעבוד כי הוא שובט או מכל סיבה אחרת, אתה לא יכול לשלוח את המשטרה לגרור אותו מהבית לעבודה בשרשראות ולשים אותו בכוח ליד השולחן ולהכריח אותו לעבוד. מי שרוצה לשבות שובט. כל הקטע הזה שלהבהיר שהחברה היא בבעלות בעלי המניות והם יכולים לפטר את מי שהם רוצים, גם אם אותו אחד מפטרים אותו כי הוא שובט. העבודה, המשרה, החברה היא בבעלות בעלי המניות, לא בבעלות העובד. ואגב, גם המגזר הציבורי זה נכון, רק ששם כמובן בעלי המניות זה הציבור, והפוליטיקאים הם כביכול הנאמנים שלהם, כשבפועל כמובן הם נאמנים רק לעצמם, אבל לפעמים גם זה לא.
זה נכון, אז גם בזה פה הייתי אומר עוד מילה אחת, היא שבסוף, כשאתה מסתכל על זה בגדול, היום כאשר עושים שביתות במשק, אז השביתה היא לא נגד איזה מעסיק רשע. השביתה היא נגד הציבור הישראלי. ואני חושב שצריך שיהיה כלים לנו גם להתמודד כנבחרי ציבור, או גם להתמודד בתור משרדים ממשלתיים, מנכ״ל של משרד ממשלתי, שיהיה לו את הדרך להתמודד עם הדברים האלה, כולל פיתורים של עובדים שופטים. זה צריך להיות ברור ולהיות על השולחן, ואני חושב שזה יאזן את הכוחות. מילה אחת קטנה, מרבית המעסיקים היום בישראל, המעסיקים הקטנים והבינוניים, הם הרבה יותר חלשים מהעובדים שלהם. הרבה יותר חלשים מהעובדים שלהם, שנהנים מעשרות הגנות. רק היום הייתי עד לטקסט מזעזע, כן? של עובדת, שעובדת חודש וחצי במקום עבודה מסוים, שלא הגיעה לעבודה, והבוס פונה אליה ואומר לה שאם היא לא הגיעה והיא לא הודיעה וכולי, אבל היא צריכה להודיע על דברים כאלה, ואם לא, אז הוא רוצה לקרוא לה לשימוע. והיא אומרת, אתה לא יכול להזמין אותי לשימוע, כי אני הודעתי לך על מחלה לפני כן, למרות שהיא לא הודיעה לו, אבל אתה לא יכול לפטר אותי, האורך דין שלי כבר בדרך אליך. עובדת חודש וחצי במקום עבודה. אני חושב שגם, קודם כל, מבחינת האינטגריטי בין בני אדם, זה דבר שהוא מגיל, אבל זה שהחוק מאפשר את הדבר הזה, ולא לשכוח, זה אותו מי ששלח לי את זה, הוא בעל עסק עם 3.5 עובדים, כן? זה לא מעסיק ענק שנהנה פה, זה עסק קטן.
זה מגעיל, זה מגעיל ההתנהגות הזו. מגעיל. סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה פשוט מאוד מאוד מעצבן אותי. כל הקטע הזה שיש איזושהי אמונה שבעלי עסק, בין אם זה עסק שזה פייסבוק, ולבין אם זה פיצוצייה, שבעלי העסק הם קפיטליסטים, עשירים, מרושעים, שמנצלים את העובדים, והם מניפים את האצבע, והם הורסים את חייו של העובד, הם מניפים את האצבע השנייה, ואז העובד יכול לעבוד וליהנות, ולא יודע מה. כאילו הכוח אצל המעסיק, ובסופו שטות, אצל הרוב הענק, הענק של העסקים, אולי 95% מהעסקים, בעלי העסק הם בעלי עסק קטנים, של עסק קטן, שנאבקים כל יום רק בשביל להשאיר את הראש מעל המים, שעובדים 18 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, לפעמים לא מצליחים לישון בלילה מרוב הדאגות, והעובד, אם בית העסק הזה יפשוט את הרגל, העובד עדיין יקבל את הצ'ק האחרון, וילך לחפש עבודה במקום אחר. הנזק לעובד הוא כל כך קטן יחסית להרס שיכול להיות של הפרויקט של החיים של בעל העסק. ובעל העסק לפעמים סוחר אנשים ומלמד אותם איך לעבוד, והוא נפח להיות לתלוי בהם, ואז העובד מכל סיבה לגיטימית או לא לגיטימית מחליט לעזוב, ובעל העסק נשאר לא רוצה להגיד איך. כלומר, אני רק רוצה להגיד שאנשים לא מבינים עד כמה יחסי הכוחות בין מעסיקים לבין עובדים הם במובן מסוים בדיוק ההפך ממה שהם חושבים. לעובדים יש את הכוח. ולפני שאני נותן לך להגיב על זה, אני רק אומר עכשיו כשאני חושב על זה, שצריך לראות את זה בצורה הרבה יותר כללית. באופן כללי, בשוק, החזקים, בשוק חופשי, כן? בשוק עם תחרות חופשית. הכוח הוא אצל הצרכן, לא אצל החברה. לצרכן יש ברירות. החברה חייבת להתחרות נגד חברות אחרות על כיסו וארנקו של הצרכן. ולכן הכוח הוא אצל הצרכן. והדוגמה הכי טובה, אגב, סליחה, אני אומר עוד משפט אחד ואז אני עובר אליך, זה מה שקרה לבאד לייט בארצות הברית. עשו איזשהו מסע שיווק שהצבן את הלקוחות שלהם, והמותג הזה, הביר הזו, כמעט נהרסה בין לילה. נהרסה בין לילה. זו הבירה הנמכרת ביותר בארצות הברית. ובבת אחת הקהל פשוט הפנה לעורף והלך לקנות קורס לייט או מילר לייט או כל השטויות האלה. וזו דוגמה איך כמה שהמותג חזק וכמה שהחברה חזקה, בסופו של דבר הצרכן בככה, בהקשת אצבע, יכול להרוס כל חברה. טוב, זהו, עכשיו אליך.
תראה, כשאני הובלתי את מחאת השולמנים, אחד הגופים הראשונים שעבדתי מולם היה ביטוח לאומי. והתקשר אליי יום אחד, היינו ממש באמצע מחאה ב-2019, לפני הקורונה, כן? פתאום פונה אליי מנכ״ל ביטוח לאומי, אני זוכר, הייתי בדרך לצפון עם אשתי, וככה בדרך לסוף שבוע, יום חמישי בצהריים, הרבה לפני הקורונה, כן? לפני כל הבלגן. ומתקשר אליי, אומר לי מנכ״ל ביטוח לאומי, אני רוצה לפגוש אותך, שמעתי הרבה דברים טובים עליך, ככה הוא מדבר, מנכ״ל ביטוח לאומי, מאיר שפיגלר, והזמין אותי אליו באמת ביום ראשון, וככה נוצרה בינינו היכרות, ואני סיפרתי לו והוא סוציאליסט לחלוטין, כן? אבל אנחנו היום חברים טובים, הנה אנשים, דוגמה לאנשים זרים לחלוטין, ונעזרתי בו הרבה והוא עזר לי המון, אני חייב לומר פה את האמת הזאת, הייתי צריך הרבה מאוד נתונים, ובאמת ביטוח לאומי החליט חודשיים לפני הקורונה, לצאת במחקר לגבי עצמאים, וחלק מהדברים שעלו במחקר שלהם, היא ש-55% מהעצמאים במדינת ישראל, מרוויחים שכר של פחות מ-5,000 שקל בחודש, כולל כאלה שמעסיקים עובדים. והנתון הזה הכה בי, הוא זיעזע אותי, משום שאנשים קמים בבוקר, נושאים את זה מתוך בחירה, ואני גם מבין את זה. כי אתה, כשאתה בא לעסק, אתה לוקח סיכון, אתה יכול גם להפסיד, אתה יכול חודשים שלמים לא לראות שכר בעמלך. אבל האם כשאתה רואה שכר בעבודה שאתה עושה בה, והאם כשאתה עובד קשה, מזיע, באמת משקיע את כל כולך בעסק, מעסיק עובדים, האם לא ראוי שבאמת כשאתה מצליח להרוויח, תוכל באמת להרוויח בלי העין הצרה הזאת שיש פה במדינה, ובלי זה שאלף גורמים, כולל העובדים שלך, תחשוב על זה שאתה בעל עסק קטן, עם 5 עובדים, ואתה מאוים על ידי העובדים שלך, זה האנשים שהם הכי קרובים אליך, תחשוב רגע פסיכולוגית, מה זה עושה לאדם שעובד בתוך עסק הזה או בתוך סביבה, לבעל פלפליה, שהעובדים שלו עשויים להיות האויבים הכי גרועים שלו, זאת אומרת שהבן אדם הכי קרוב אליך, שאתה נמצא איתו 12 או 15 שעות ביום, או לפעמים 8 שעות ביום כי זה החוק, אז אני לא אומר 12 שעות, אבל יכול להיות שאתה נמצא איתו שעות רבות ביום, ואתם הופכים להיות בחלק מהימים, אתם חברים מאוד טובים, יכול להיות שהוא גם סוג של עובד שלך, ואתה נמצא בהתקף סכיזופרני כזה, בתוך מקום העבודה שלך, אני חושב שזה פוגע בביטחון של בני האדם. אני מדבר פה על הרמה המוסרית של הנושא הזה, אני מדבר על הרמת הערכים, אני חושב שזה דבר שיקה בי, אני חושב שכן הרבה מאוד דברים שצריך לשנות אותם, ובין היתר, חשבתי לנכון, ואולי אני גם אומר את זה פה ככה לקראת סיום, שאחד החוקים שאני קידמתי מאוד בממשלה הקודמת, ונעזרתי גם בחבר'ה של ביטוח לאומי, היה חוק שנקרא רשת ביטחון לעצמאים, שמטרתו הייתה להוריד מעט את העלות שעצמאים משלם, אבל שחלק מהכסף ילך לקופה פרטית שלו, הם רצו אז שזה יעביר פנסיה, שמנסיה, עניינים. אמרתי, עזוב, מתוך ההפרשה הקיימת של היום לביטוח לאומי, תעביר לו משהו לקופה שלו, חלית או נפצעת, אל תפנה ללבנת פורן, יש לך קופה פרטית שלך, גש אליה מתי שאתה רוצה ותגבה את הכסף. קידמתי את זה יחד עם דוקטור מיכאל שראל, הבאנו חוק טוב, עשינו כזה, זה היה פעם ראשונה להפריט שירותים בביטוח לאומי, הייתי צריך פה איתי מנכ"ל ביטוח לאומי שלא יתנגד לפחות, והנה עוד דוגמה למשהו שהיה אפשר לעשות אם היינו נשארים, להתחיל לייצר מסלולים וולונטריים בביטוח לאומי, ולא את זה, לא זה שעצמאים או גם שכירים נכון להיום, משועבדים לביטוח לאומי באמצעות תשלום שלא תמיד יחזור אליהם, במילה אחת מתוך מחקר גם כן, שההתחלה שלו הייתה אצל דוקטור מיכאל שראל, הוא לא סיימו את כל הנתונים, אבל אני יכול להגיד נתון אחד שהיה מאוד מאוד מעניין, שאלה שמשלמים ביטוח לאומי, אני מדבר שמגיעים לרף של התשלום של ביטוח לאומי, יקבלו בערך 10% מהכסף שהם מפרישים במהלך חייהם. זאת אומרת, אם 90% מהכסף אתה לא תיפגש בסוף, ולכן כל מיני מסלולים או הצעות להפרשות של עוד כסף לביטוח לאומי כדי לקבל מהם משהו אחר, המשמעות היא לתת על כל 100 שקלים, היא להשאיר 90 שקלים במנגנון ולקחת רק 10 שקלים. לא נראה לי שמי שמכיר את הנתון היה רוצה לעשות את העסקה הזאת בהמשך. הצלחת להבין מה שאמרתי או שאני...
בסדר גמור. לא, הבנתי, הכל בסדר. אבל בוא, אנחנו באמת כבר מדברים 1:10, אז בוא ניתן שאל אותך כמה שאלות שאלות מהקהל. השאלה הראשונה זה שאלה שבכל מקרה כמובן רציתי לשאול אותה, זה מה התוכניות שלך בעתיד? ממשיכים עם חופש כלכלי, עושים משהו אחר, פורשים מהפוליטיקה, זו אולי שאלה קשה מחר שאין לנו מושג, יכול להיות שיש בחירות רק עוד 3 שנים, אבל בכל זאת, לפחות תיאורטית.
עוד 6 חודשים.
מה אתה חושב לעשות?
אז ככה, קודם כל אני עובד מאוד מאוד קשה.
עוד 6 חודשים, עוד 3 שנים, אי אפשר.
אני עובד מאוד מאוד קשה בשדה הפוליטי, נכון להיום אני נפגש פעמיים בשבוע לפחות במכינות קדם צבאיות, או עם סטודנטים, כל מי ששומע אותנו מוזמנים, יש לי הרצאה מרתקת כמעט של שעתיים על האתגרים הכלכליים של מדינת ישראל ב-20 שנים הבאות, על 5 האתגרים הכלכליים של ישראל ב-20 שנים הבאות, ועל איך באמת אפשר לנצח אותם, לא רק להציג אתגר, גם להציג פתרונות. אני חושב שאנחנו צריכים לאסוף כמה שיותר אנשים מהשטח. חופש כלכלי בהחלט הוא הפתרון בעיניי, פשוט אין דרך אחרת, לא כמפלגה, כרעיון, כן? ואני חושב שכמפלגה זה באמת המסגרת הנכונה שבה אנחנו צריכים לרוץ. אני כן פועל כדי לעשות את זה. אני גם עושה הרבה מאוד ערבים של המפלגה עצמה, של חופש כלכלי. עשינו פה ביום העצמאות מפגש, ואנחנו עושים מפגשים גם בקרוב בראש השנה. אנחנו נעשה איזו אולי הזדמנות להזמין את כולם פה למפגש שלנו בראש השנה להרמת כוסית. עשינו גם בחנוכה. אני לא בטוח שאפילו מפלגות גדולות דואגות לדברים האלה, אבל אנחנו כן. ויש לנו קדר וקהל די טוב, שצריך לדעת להתחיל לבנות את המוסדות שלו בהמשך. זה נכון שכרגע בגלל השיח הציבורי, בגלל הרפורמות, בגלל שאין בחירות באופק, או זה לא נראה כמו שנת בחירות, אז זה קצת יותר קשה להרכיב את זה, אבל אנחנו בהחלט מרכיבים את הדבר הזה. אני חושב שזאת התוכנית. אני כן חושב שיכול להיות שבבחירות הבאות, אם אנחנו נראה את הסיכויים שלנו הולכים לכיוונים אחרים, כן, אני חושב שכדאי יהיה לנו לעשות איזושהי חבירה, כדי להבטיח את הייצוג שלנו בכנסת, אבל כדי שאנחנו גם נוכל להיות חזקים ובאמת עם מנוף ולא סתם דיבורים, אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה בשטח כדי לאסוף כמה שיותר אנשים. וזה הזמן גם למי שרואה אותנו ורוצה לתמוך, מוזמן לפנות גם אליך, גם אליי, בכל צורה שהיא, גם להצטרף לקבוצות, וכך שאנחנו נוכל לעשות את העבודה המשותפת הזאת במפגשים, כדי לבנות קהילה, לבנות מוסדות ולבנות סביב האירוע הזה דברים שהם יותר חשובים. אגב, אם אנחנו נעשה את זה לאורך זמן, זה לא יהיה בחירה באינדיבידואל, באביר, בגילד, בזה. זה יהיה בחירה באמת ברעיון, ואני חושב שזה משהו שאנחנו נצטרך להשאיר לאורך זמן, ואני בתקווה שנוכל לעשות את זה.
בתקווה.
התוכניות להגיע למשרד האוצר או למשרד הכלכלה.
כן, כן. בוודאות. בוודאות. האמת, אם אני ואתה נניח שר האוצר ושר הכלכלה בהתאמה או בהחלפה, זה מדהים מה שאפשר לעשות במדינה הזו, אם רק חושבים נכון.
כן, קודם כל אני מסכים. אתה יודע, מילה אחת שלא אמרתי עליך פה, שאתה נראה כזה מאוד רציני, והכלכלן, גלעד הלפר, אתה באמת בן אדם מאוד רציני, אבל אנשים לא יודעים עליך שאתה בן אדם מאוד מצחיק. מאוד מצחיק, סופר מצחיק, כן? ואני חושב שזה משהו שאולי בבחירות הבאות חשוב שאנחנו נצא החוצה.
בסדר, נעשה מופעי סטנדאפ. משהו, נשלב סטנדאפ וכלכלה.
יש לך עוד שאלה?
אז שאלה אחרונה, כן, שאלה אחרונה שהיא שאלה גם כאן מהקהל, ואתה דיברת על זה איך שכשניסית לקדם את הקטע של הדרגולציה, נפגשת עם כתבים כלכליים, נפגשת אולי גם בטוח עם חברי כנסת שהיו מהמתנגדים והצלחת להעביר את זה. יש לדעתך סיכוי לעשות משהו דומה עם ההסתדרות, אם זה ביטול חוק השליש, החזרת איזון ליחסים בין עובד מעביד, יש עם מי לדבר או ששם לא תהיה ברירה, זה יהיה עם קרב וזהו זה, ומי שינצח, ינצח.
אז הכל תלוי במה שמחלחל ובהבנה שיורדת לציבור. בסוף אין לי מטרה לרסק משהו שנמצא ממולי, כן? פשוט מה שאני מאמין בו, אני מאמין שהעובדים בשוק חופשי, או בשוק שבו יותר ארגונים וולונטריים, שעושים ביניהם הסכמים, נניח שהם מבטלים את כל חקיקת העבודה בישראל, וההסכמים יהיו בין ארגון מעבידים, שזה יכול להיות בין היתר הסתדרות, אבל זה יכול להיות הרבה מאוד ארגונים וולונטריים, לבין ארגון מעסיקים עושים הסכם עבודה, כן? הם קובעים את השכר עבודה, הם קובעים את השעות, הם קובעים ביניהם.
זה דומה מאוד למה שקורה בסקנדינביה.
נכון.
בחלק מסקנדינביה.
נכון, בשוודיה למשל אין שכר מינימום, כן? אבל בשוודיה כמעט 80% מהעובדים מאוגדים, בישראל רק 20%. בישראל הריכוזיות הזאת של ההסתדרות מייצרת עובדים חלשים, הם אלה שמייצרים את עובדי הקבלן וכו'. אני חושב שבסוף אם זה יחלחל לציבור ברמה הכי גבוהה שיש, ההסתדרות, הוועדים, קבוצות הלחץ והאינטרס, יוצרים מצב שבו משפחה בישראל נוצר לה נזק של אלפי שקלים בכל חודש. אנחנו נדע לקמת את זה לציבור באיזו חשבונית כזאת שכמה עולה לו כל דבר מהדברים שרואים. אם השיח הציבורי ילך לכיוון הזה של התייעלות ממשלתית שזה, אז יש כיוון. אבל אם אנחנו ננסה להביא משהו מלמעלה, להנחית אותו על הראש ולחייב ולנסות לנצח, עוד שאני נוקם באיזשהו צד מסוים, אני חושב שהסיכויים שלנו יהיו מאוד מאוד נמוכים. אני חושב שהסיכויים יהיו מאוד מאוד גדולים, אנחנו צריך לרתום כמה שיותר עובדים במשק, וכמה שיותר דווקא במורים. אנחנו רואים עכשיו התעוררות מאוד יפה במורים, היא אומנם איטית, אבל התעוררות מאוד יפה של מורים מובילים שינוי. דני בולר, מאסק דני, והחבר'ה שם שיש להם
תל אוריה.
נכון, נכון, טל לוריה שעושה עבודה פשוט מדהימה, כן? מורה שמבין שהבעיה המרכזית שלו, ההסתדרות היא הבעיה ולא הפתרון, אפילו לא פונה אליה כשיש לו בעיות, אלא מנסה לייצר פתרונות. אני חושב שאם הדברים האלה, הם יהיו הדברים שאנחנו נוכל להניח על השולחן, והשיח הציבורי באמת ילך איתנו. אגב, מה שאנחנו עשינו בבחירות האחרונות, אתה ואני, ואני חושב שזה היה אדיר. אם אתה זוכר את הרעיון שלי, את זה שאול אמסטרדמסקי, או את הדברים שאתה דיברת בטלוויזיה, ואני דיברתי, פשוט העלינו את הנושא הזה לכותרות, והרבה מאוד אנשים ששמעו אותנו, בעיקר צעירים, מאוד מאוד אהבו את זה, חשוב לרתום אותם עכשיו לתוך התהליך, לייצר קהל גדול יותר ולבוא לבחירות הבאות מוכנים, וגם בעזרת השם לנצח.
אמן. בוא נפסיק פה, אנחנו מדברים הרבה זמן, אז דבר ראשון, תודה רבה כמובן לאביר קארה על זה שדיבר איתי שעה ו-20 דקות, ובהצלחה כמובן בעתיד גם לך וגם לי, שבמקרה זה בעצם אותה הצלחה, לפחות תיאורטית או גם מעשית. ואני רק אומר לכל מי שמקשיב לנו ואוהב את, אוהב את מה שאנחנו אומרים, לזכור שזה הפודקאסט הליברטריאני היחידי בארץ, אז אתם מוזמנים לעשות לייק, לעשות שייר, לנסות להפיץ כמה שיותר.
אני רק מצביע גם. ונקודה
אחרונה לך אביר.
אז במילה אחרונה... ממש ממש בקרוב, גם אני מעלה פודקאסט, יחד עם ברק הרשקוביץ, חבר טוב שלי, שנקרא דעה לא פופולרית. אנחנו הולכים להעלות בפודקאסט את כל הדברים הכי לא פופולריים שיש בישראל, שהציבור תופס אותם כדעה לא פופולרית.
לא, 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 אין מצב שאתה מנצח אותי בלהיות לא פופולרי.
לא, נראה לי שאני אנצח, אבל בסוף המטרות של שנינו הן באמת להיות פופולריים. רוצה להודות לך על הבמה המכובדת הזאת, ואני מקווה שאנחנו ניפגש עוד הרבה כדי לדבר על הפקקים האדירים שבמדינת ישראל תקועה בהם, כדי לדבר על שוק המזון הריכוזי והיקר, לא ככה מסביב על הרבה דברים, אלא גם באמת לרדת לפרטים. אולי אפילו נצליח לדבר על זה שבמדינת ישראל בחצי מדינה אין חוק וסדר, ואי אפשר לפתוח עסק בלי שיהיה לך פרוטקשן בקצת יותר מחצי מהמדינה. ואני חושב שלכל אחד מהנושאים שתיארתי עכשיו אפשר להקדיש פרק שלם, ואני אשמח לעשות את זה איתך ביחד, להגיד לך תודה ומתגעגע אליך.
ורק אביר, דבר אחרון, אל תתנתק, אני מנתק אותך, אתה תישאר מחובר, כי השיחה צריכה לעלות לענן, היום הכל נמצא לענן.
אוקיי. אז רגע, אז להמשיך לענן או...
אז עוד פעם, תודה... לא, לא, אתה יכול... אתה יודע מה, תמשיך לענן, זה ספורט טוב, אבל כבר לא הראו אותך. אז תודה רבה לכולם, תודה רבה לאביר, ערב טוב, ונקווה שהמצב, רציתי להגיד שלפחות לא יהיה יותר גרוע, אבל אני מקווה שהוא ממש ישתפר. טוב, תודה רבה לכולם ולהתראות.